פרשן משפטים. הרב צבי יהודה היה מגדיר את יתרו במשפטים, בכלל, לפעמים אני מזכיר לכם את זה, שהרב צבי יהודה היה לו מהלך של זוגיות הפרשיות. הפרשיות מופיעות בתורה בצורה זוגית. זה מהלך מבראשית, וזה לא ניכנס לכל הזה, אבל ביתרו משפטים, הוא היה אומר, יתרו משפטים זה גם כן זוג. חושב לכם, מי התחילת שמות? שמות ועירה, הכנות ליציאת מצרים, בו בשלח יציאת מצרים, יתרו משפטים, מתן תורה. מה כמה מתן תורה? יתרו, מתן תורה, זה ביתרו. אלא משפטים, עכשיו מתחילה התפרטות של ביתרו, קיבלנו את התורה, עשרת הדברות. ועכשיו מתחילה התפרטות של המצוות, ואנחנו רואים בפרשה המון מצוות, המון דינים, אין כמו פרשת משפטים ללימוד סוגיות עצומות בתלמוד. כל דיני שומרים, וכל דיני נזיקים, וכל, כן, כמה מסכתות נבנות על פסוקים.
כמה מסכתות נבנות על משפטים.
הנה, יש לנו אחד שיודע גם להגיד את זה.
בבת רבבה, כמה הבבה מציעה.
כן. והגישו אל האלוקים, זה מכות, סנהדרין. המסכתות האלה נזיקים מתבססות על הפרשה הזאת. זו פרשה, היא לא קטנה גם, אבל היא פרשה שמבחינת ההיקף שלה, היא פרשה עצומה, כמה דינים לומדים ממנה. זה עכשיו ההתפרטות של המצוות. אז יפה, מצוות, נזיקין, יפה. אבל אנחנו רואים שהדבר הראשון, אלה המשפטים, הרי כן, היה עכשיו מתן תורה, וסלמו, דבר אתה איתנו ונשמע, אנחנו לא יכולים לשמוע את כל זה. ראיתי היום, דווקא היום, ברמב"ן, סתם אני אומר לכם את זה, כי זה תמיד דנים בדבר הזה. מה שמו בני ישראל מהקדוש ברוך הוא? ידוע, ידוע שאנוכי ולא יהיה לך מפי הגבירה שמענו. שאר הדברים לא שמעו, באופן פשוט, אלה הדברים אשר כתוב שם בפרשה השם דיבר עם, עם, עם בני ישראל, משמע שאת כל עשרת הדיברות דיבר. הרמב"ן אומר יישוב כזה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר באמת את כל עשרת הדיברות. שניים, בני ישראל שמעו וגם הבינו מה שהם שומעים. אנוכי ולא יהיה לך. כי הקדוש ברוך הוא רצה שאומר הרמב"ן שהם יהיו מבחינת נביאים בדבר הזה של, של שליית העבודה זרה. הם שמעו את זה בפירוש. שאר השמונה דיברות, הם גם שמעו, אבל כבר לא הבינו. ועל זה הם אמרו אחר כך למשה, דבר אתנו ומשה ידבר, ואלוקים עלינו בקול. מה שמשה שמע מפי השם, הסביר להם. זה כבר השמונה האחרים. זה יישוב שכמעט לא, לא מפורסם, אבל זה יישוב, מה באמת ישראל שמעו, לא שמעו. הם שמעו את הכל, אבל בשמונה הבאים הם היו צריכים כבר להסביר. אז עכשיו, אז השם אמר למשה, משה נשאר בער, השם מדבר איתו, אין שסף מהם, היינו מצפים עכשיו, תורה, מצוות, הרבה דינים, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יבוא, שיצא לחפשי חינם, ואם הוא לא רוצה לצא, מה העניין של עבד עכשיו כאן? היינו מחפשים מצוות, דברים אחרים, עבד עברי, זה לא דבר כל כך מצוי אולי גם, מה? ואם הוא אומר שהוא רוצה בכל זאת להישאר, והגישו אדנה באלוקים, והגישו ורצה אדנה ודזנו מהמרצה ובדו לעולם. למה כן איזה מין, מה זה עונש כזה? מה זה הרציעה הזאת? דווקא באוזן? מה קורה בו? ואחרי זה, גם יש על שפחה. ואחרי זה יש באמת את הנזיקין, שאמרנו, מכה ישמת יומת, וכי יזיד איש הרבה רבה עדי, מכה אביבים או גונב. דברים שבאמת התפרטות, שזה נראה יותר ההתפרטות של, 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 של עשרת הדיברות. ולמה פתחה התורה באבן? הוא אומר, אז החז"ל, בכלל למה אוזן? מה העניין של אוזן? אז הבאתי כאן במקור אחד כמה מאמרי חז"ל ממסכת קידושין, שהגמרא אומרת ככה, את אוזנו רבי יוחנן המזכה היה דורש, מה נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? אמר הקדוש ברוך הוא אוזן ששמע על הר סיני, בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו ורצה. קורה שאדם נמכר. שש שנים. שש שנים זה, זה המקסימום שצריך להיות. שש שנים נמכר או בגניבתו, יש מכור בית דין, או שאדם נמכר, רואה שהוא דחוק וזה, הולך שש שנים, נמכר בסדר. אפשר להבין את זה. אבל זהו, אחר כך תצא, מה? פתאום הוא בא ואומר, הוא מתאהב בעבדות. דווקא נחמד לי כאן, אני רוצה להישאר. או, זה כבר, זה כבר כאן מחלה, זה כבר לא בסדר. על זה... ורצה את דמת אוזנו ורוצה. אז זה אומר כאן, מה נשתנה? מה הקדוש ברוך הוא? אוזן שמע להר סיני, בשעה שמעתי כלי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו? הרצה. כי הוא על ההמשך, על השש שנים, בסדר, היה צריך לצורך, היה צריך קצת לצאת מהמינוס. בסדר, אבל לא שיתאהב בזה. עוד הוא אומר, את אוזנו שאלו התלמידים רבי יוחנן מזכאי, מה ראה העבד הזה לרצה באוזנו יותר מכל איברים? גם כן, אמר להם, אוזן שמע על הר סיני, לא יהיה לך אלוקים אחרים. כאן כבר ביטוי יותר, זה בירושלמי. אוזן שמע על הר סיני, לא יהיה לך אלוקים אחרים. והלך זה, הוא פרק מעליו עול מלכות שמיים, וקיבל עליו עול בשר ודם, ירצה. ואדם צריך להיות עבד של השם. ואתה הולך לקבל עבדות, עכשיו עד היובל. אני ממשיך בזה. אז אתה צריך לרצוע אותו.
למה
אתה לא מתירה? מה? מתירה כי... יש בחירה חופשית, אני יודע.
אבל אם זה דבר של
פסול... יש עניין לא להיות עבד, אבל הוא בא ואומר, אהבתי את אדוני, את אשתי, את בניי. דברה פה רק שלום לאדם, כלומר אי אפשר להכריח אותו על זה. יש פה איזה צד ש... הוא לא מבין עכשיו שזה שלילי. והוא רוצה לחיות ככה, אז התורה תכריח אותו. זה לא עבירה, כן? זה לא ירד שמיים אמיתית, זה לא עבדות אמיתית. זה לא עבירה. אז מה שזה, לא יכולים להכריח, היא בחירה חופשית, אני יודע. רק מודיעים לו, תשמע, זה לא טוב מה שעשית. תדאג, להשתחרר מזה, אני יודע מה, פתאום יבוא ויגיד, אתה יודע מה, באמת זה לא טוב, אני אציא את החסכונות שלי, אבדה את עצמי ואילך. או ינסה דרכים אחרי זה, כל שבוע יקנה מפעל הפיס כדי להשתחרר. רגע, אז הוא יבין שהוא צריך לעשות משהו להשתחרר, ולא יתאהב במציאות הזאת. זה מה שהוא צריך לדעת.
קצת
בעייתי,
כי הוא
הרי
נשא, האישה, יש לו ילדים, אז כאילו...
נותנים לו. כן, נותנים לו. אדונו יכול לתת לו אישה. אתם
מצפים שהוא יעזור אותה כאילו?
כן, כי זה לא... זה לא מדובר... זה נותן לו גם... נותן לו שפחה... נראה לי זו שפחה כנענית שמתגיירת. ובעיקר זה ניתן כדי שלאדון יהיה לו ולדות, יהיה לו פה עוד עבדים. זה לא איזה קשר של נישואים, ככה. כן. זה לא מדובר, כן. ואז הוא עכשיו בא ומתאהב בכל המציאות המעוותת הזאת. זה לא... גם מדובר, אני חושב שאפילו יש לו שם...
זה
אסור
לתת לאישה.
מה?
זה אסור לתת לאישה, אם הוא לא נשוי.
אז הוא לא ירצה את זה, כן, דווקא הוא נשוי, אתה מבין, אז יש לו קשר וזה, ושם זה הבית שלו. הוא עכשיו בא ומתאהב במציאות הארעית הזאת. אז מה פתאום? את זה רוצים לשלול. אומר הרב צבי יהודה, מה שהתורה פתחה כאן, את פרשת משפטים בעניין של עבדות וחירות, זה לא עוד איזה מצווה. זה לא עוד איזה מצווה. בבין כל ההתפרטות המצוות שעכשיו יהיה לנו. אלא זה משהו מאוד מהותי. להיות עבד או בן חורין זה משהו מאוד מהותי. זה הקדמה לכל המצוות שעכשיו יבואו אלינו. תראו כאן, אומר הרב צבי יהודה, מקור 3. אמנם לפני כל ריבוי העניינים הלימדים בפרשת משפטים, נאמרה מן הקדמה, פרשת עבד עברי ועמה עבריה. לפני כל סדרי החיים הבריאים והנורמליים הקדושים והאלוקיים, לפני בירור כל מצבי ההתנגשות בענייני נפשות, בענייני ממון, בענייני זיקין, הרי זה כל מה שיהיה בפרשה אחר כך, נזכה בו, נזכה שור וכדומה. לפני כל אלה, יש צורך. היה לי איזה דף משנים עברו. אמרתי, היה מטושטש. הלכתי אתמול והתאמצתי וצילמתי הכל מחדש, ועשיתי דף חדש ויצא מטושטש. אז יש דברים שזה לא בשליטה שלנו. ממש, אמרתי, לא, אני לא אתן, זה אי אפשר לקרוא את זה. עשיתי מאמץ, ותראו את המקור, אבל לא תמיד המכונה היא... אחר כך מצלמים את המקור, אז זה מה ש... לא, זה לא תלוי גם במצלם, תלוי במכונה. זה מה שיצא, אני...
אלא יש עוד טעם לגבי
האוזן. מה?
יש עוד טעם לגבי האוזן, למה דווקא האוזן?
כן.
כי האוזן עצמה, היא מאזנת את האדם. יש לנו הלכה, אם האוזן נפגמה, על זה
נשמע... חרשו, נותן לו דמי כולו.
או, הנה. אז למה נותן לו דמי כולו? כי היא מאזנת כל גוף האדם.
אז מה, צריך להחזיר אותו, זה בא להחזיר אותו לאיזון?
כן.
טוב, עבור, יפה, יראה, הנה יפה. איפה הדפים? אין לך דף שם? איפה הדפים? אומר, הרב צבי, כן, יש צורך, שורה 5 במקור 3, לברר עניין כי תקנה עבד עברי. אתם ראיתם כי נשמיים דיברתי עם אחים. ומזה נמשכים סדרי חיים לגבי כל סוגי המצבים שעולים להיווצר במציאות. ארבעה עבוד נזיקים וכולי. אבל הדבר הראשון הקודם לכל הוא בירור הדברים בפנים, בתוככם, לגבי מציאות השעבוד העבדותית שלכם. מתוך החשבון הכללי שציית המועסם בתוכם לחירות עולם, עבדיים ולא עבדים לעבדים, צריך להיין רבות בנקודה הזאת, הוא זהג בהתאם. לפני הכל, לפני הגישה לסידור חיי האדם מהמקור האלוקי, שמתפרט את הפרשן משפטים, לפני היות סדר החיים של האדם בעולם, לפני היות האדם בעולם, הדבר הראשון הוא ביטול העבדות, הוא קביעת החירות. אנו בני חורים. רב שזה היה ככה מגדיר, אנו עם של עבדים משוחרים, מכאן, מאז ולכל הדורות. ועל כך אנחנו מברכים כל בוקר, שבה סני, חיכיתי לראות, האשכנזים יגידו עבד, והאשכנזים יגידו עבד, לא? עבד אשכנזים אומר. החירות לפני הכל. יש לזכור שעבדות, כאן אני עכשיו מגדיר, מה הבעיה בזה? עבדות היא פגימה, פגימה באנושיות האדם, פגימה במהות האדם. האדם הוא אדם שלם, בריא ונורמלי, רק אם הוא גם עצמאי. עצמאות האדם צריכה להתגאות מתוך צלם אלוקים שבאדם, מתוך גבורת האדם, קדושת האדם, מתוך דעת האדם, מכוח חנן האדם דעת. אז מופיע כאדם מישראל, כאדם של תורה. מן הסדר של פסוקי התורה פחדנו מתברר שהדבר הראשון לפני הכל הוא עקירת העבדות וביטולה. ואם המור יאמר, העבד לא יצא חופשי, זה דבר נורא והיום, ורצה את זנב את אוזנו במרצע. עבדות היא הצרה הגדולה ביותר בעולם, עבדות היא מחלה. עד כדי כך, כלומר, רבי יהודה מגדיר אם כן שכל ה... זה לא עוד איזה מצווה. יש פה משהו מהותי, אתה צריך לדעת, אתה אדם בן חורים. כל היציאת מצרים ובאנו גם למתן תורה בשביל מה? שחלק תלך ותקנה עוד פעם עבדות לעצמך? אתה צריך עוד בן חורים, אתה צריך עוד משוחרר. ממשיך רבי יהודה ואומר, גם עבדות לעץ הערה היא חולניות, חולשה, חוסר בריאות, חוסר גבורה, חוסר עצמיות, חוסר עצמאות של מהלכי החיים. השאיפה האידיאל הוא להיות עצמאי. אדם נמצא במצב חולשה של עבדות ואומלל, אוי ואבוי לו, אני יכול להיות גיבור. כמו שנאמר, איזה הוא גיבור, קווה שתיצרו. ואני יכול לשתות על עצמו, להיות אדון לעצמו, להיות חופשי לעצמו. עבדות, ליצע הרע, או עבדות לאדם אחר, עניינו אחד. מה זה, מה ההגדרה של זה? כוחות זרים חיצוניים לאדם, הם ששולטים עליו. את זה, כן, בשביל זה אנחנו מלמדים את העניין הזה. להשתחרר מהדבר הזה, שיבוד יצר הרע, שאדם לא מסוגל, לא, הוא לא מסוגל, הוא בא, הוא יודע, הוא מחליט החלטות, הכל וזה, בסוף, היצר מפיל אותו, אז הוא לא עצמאי, הוא משועבד ליצר שלו. הרב צבי יהודה היה נוהג לדבר על זה בצורה מיוחדת, גם ביחס לתלמידי ישיבה, ובכלל ללימוד תורה ביחס לכיבוד הורים. כי הדבר הזה, כבר לפעמים צריך לדעת מה הייתה המציאות. למרות שהדבר הזה הוא נמצא קיים גם כיום, אבל בזמנים של הרב צבי יהודה, לפני 30 שנה, שהוא דיבר על זה ביותר, יותר מ-30 שנה, היה מצב שבקושי היו בחורי ישיבות, במיוחד בקרב החוגים שלנו, והיו אנשים שקמו ורצו לבוא ללמוד בישיבה. ישיבת מרכז הרב, שהייתה אז הישיבה היחידה שהייתה ממרכז הרב, תורת הרב קוק, והורים נזעקו, אוי ואבוי, מה קרה לילד שלנו? השתגע, מה יהיה איתו? מה יהיה עם פרנסתו? ולא נתנו לבחורים ללמוד, והרב צבי יהודה מאוד זעק הזה, כאב על הדבר הזה.
הפרופסור הזה מעומר.
מאיפה?
מעומר.
שוב עומר,
על
ידנת
בבר
שבע. לא יודע מי זה.
הוא
גם צעקה גדולה מאוד. והדבר הזה הוא חוזר בגוונים שונים, בצורות שונות. גם בדורנו. אנשים לפעמים רוצים לבוא, ללמוד בישיבה, ללכת לישיבה. אנשים כמוכם גם מתמודדים עם זה לפעמים. פתאום אדם בא, חוזר בתשובה, רוצה קצת להכיר את התורה, ובאים הורים ו... אומר, בשום פנים ואופן, אתה בלי תואר, אתה לא תבייש אותנו בכל המשפחה, אתה צריך לראות כמו בן אדם. אנחנו לא, לא תן כניסה פה הביתה. יש כל מיני מצבים כאלה. ואדם צריך לדעת איך להתמודד עם זה. מצד אחד, אנחנו רואים בחז"ל, כיבוד אב ואם, זה דבר עצום. ראינו בשבת שעברה, בעשרת הדיברות זה איזה מונח, בעשרת הדיברות זה הדברים שהם הכי יסודיים, הדברים העיקריים של תורה.
למה?
מה?
למה זה?
כן, התורה של הקדוש ברוך הוא בא ודיבר בתמצית איזה 10 עקרונות שמהם ככה, אבן עזרא מבאר שבעשרת הדיברות מונח כאילו תמצית של כל התרי"ג מצוות.
לא, אבל לא ממש דווקא המצוות של כיבוד אב ואם זה...
היא מופיעה בעשרת הדיברות, לא. אני אומר, אם היא מופיעה בעשרת הדיברות, אז אני רואה שהיא אחד מהמצוות המיוחדות. אז אתה מביא בעשרת הדיברות.
לא רק שמופיע בסרט הדיברות, זה מופיע באותו טור של אני חי השם אלוקיך. הכתוב בשבוע את כבודו...
כן, כן, הנה, הנה, אז כאן הבאתי כמה מדרשים, שקודם לפני שאנחנו כביכול רואים שיש גם גבול לזה, קודם כל נדע את ערך של הדבר הזה. לכן שמתי את זה כאן. במקור 5, קבל את אביך, תאום הבנן. זה מדרשים שצילמתי מאיזה ספר, זה במסכת קידושין פה, ירושלמי, כמה מקומות. נאמר, קבל את אביך ואת אמך, ונאמר, כבד את השמת מעוניך. בשבה כתוב כיבוד אב ואם לכבוד המקום. כבד את וכבד את השם. כבד את אביך, כבד את השם. אותו לשון. להראות את כמה זה גדול. כבד את אביך, ממשיך שם, תאום, איזה כבוד, מאכיל, משקה, מלביש, מכסה, מכניס ומוציא. עוד מאמר שם, השלישי, כבד, תניה, נאמר, כבד את אביך, ודמך, נאמר, כבד את שם מעוניך, מה לעניין בחוסרון כיס? אף כאן בחסרון כיס. תבזבז על זה כסף. קבל את אביך, אתה, כן, כלומר, קבל את השם מעוניך, אתה צריך לקנות, צריך לקוטט, יש מצוות שאדם צריך לבזבז כסף על זה. אז גם את ההורים צריך לוודאי להשקיע בזה. קבל את אביך, תניא רבי שמעון בן יוחאי, גדול כבוד אב ואם, שהעדיפו הקדוש ברוך הוא יותר מכבודו. אתם שומעים פה, רבי שמעון בן יוחאי, יש לפעמים דברים בירושלמי יותר מהבבלי, כי זה תלמודו של ארץ ישראל. אז בירושלמי כתוב, אומר רבי שמעון בן יוחאי, גדול כבוד אב ואם שהעדיפה הקדוש ברוך הוא יותר מכבודו, שבכבוד הקדוש ברוך הוא נאמר קבל את השם מעוניך, מעוניך, מה? מהכסף שלך. אם יש לך אתה חייב, ואם לא אתה פטור. מעוניך, ממה שיש לך אתה תכבד. אבל בכבוד אב ואם נאמר קבל את אביך את אמך בלי תנאי, ואפילו מחזרה לפתחים. לא יודע, אז תעבוד ותקבץ נדבות כביכול, כן? ותכבד את ההורים שלך, אם יש צורך. אתה לא יודע מה להלכה, איך פוסקים, אבל קודם כל, מאמרי חז"ל, כן, שבהחמד מרשימים לנו, הדבר הזה רציני. זה דבר מאוד עצום, כיבוד אב ואם. אומר הרב צבי יהודה, מקור 6, בוודאי שכיבוד אב ואם הוא מצווה גדולה וחשובה, אבל אין פירושה שיבוד. אין להורים שום זכות להכריח בניהם ובנותיהם לעבור על דברי תורה או לגרום מיעוט תורה או ביטול תורה. ביטול תורה אינו פחות חמור מאכילת חזיר. ואפילו יותר מזה, כתוב, חז"ל אומרים, ביטל הקדוש ברוך הוא ישראל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על מעשם את התורה, ולמעשם התורה לא ויתר. לא ויתר הקדוש ברוך הוא על ביטול תורה. והרב כותב באורות התורה, שכל אדם, ביטול תורה זה כל אדם לפי מעלתו, ואם אדם יכול להגיע לאיזה דרגה בתורה והוא לא מגיע אליה, והוא מואס בדרגה הרוחנית שיכול להגיע אליה, על זה נאמר, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה ונעים ולא ביטול המעשם של תורה. מה? הנה, הוא צריך להתאמץ, צריך להיכנס לאיש, הוא צריך לבוא לתורה, למקום של תורה, ולנסות לברר מה זה וכמה שיכול. עד שזה הכל בהברכה, בעצה של תורה, של רב, של איזה, הוא לדעת, צריך להתאמץ לדעת את הדרגה הזאת. כן? גם מצד שני הוא לא יתבע על מה שהוא לא יכול. גם פורסם בסיפור של, היו שני אחים צדיקים, רבי אלימלך, מליז'נסק וזושה. היה רב זושה. התחלה, רבי אלימלך היה אדמו"ר, ואחריו היה אחיו זושה, היה גם כן אדמו"ר. התחלה כך הוא היה כאילו נחשב כזה יותר פשוט. אז פעם רב זושה אמר לאחיו, אני חושב, אך, אם היה לי את הראש של החתם ספר, את הזיכרון של רבי עקיבא איגר, אז אך, הייתי כזה תלמיד חכם. אז אמר לו, אחיו אמר לו, כשתבוא לשמיים, לא ישאלו אותך למה לא היית רבי עקיבא איגר, למה לא היית חתם ספר, ישאלו אותך למה לא היית זושה. אדם התאבע על מה שהוא יכול להיות ולא נהיה. לא יותר, אבל את מה שהוא צריך, הוא צריך לגלות. על זה אומר הרב צבי יהודה, פה הוא מדבר על מה שההורים מונים מהבחורים ללמוד. שורה 5 מקור 6, נקודה יסודית שלא צריכה להיות מבוררת היטב לפני הכל, לפני קבלת התורה וסידורה בכל פרטיה ודקדוקיה, צריכה להיות הרגשה והכרה שאנחנו בני חורים. ואין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה. אנחנו ואתם כבר מבוגרים, ככה רציתי להם לדבר בחורי הישיבה, אנחנו ברוך השם, כבר אחרי גיל בר מצווה בכמה וכמה שנים, צעירים שמתקבצים ללמוד בישיבה אינם בעלי דעת ברוך השם, כולכם צעירים אידיאליסטים. יש המכנים עצמם אידיאליסטים במובן אחר, במובן של הפקרות מתורה. ברור שאנחנו לא מתכוונים במובן, כולם אידיאליסטים של כלל ישראל, של רוח ישראל, של תרבות ישראל. על כן מוטלת עלינו החובה לעסוק בתורה מספר שנים. ואנו חייבים זאת לישראל, לאורייתא ולקודש הבריחו. ועל זה הוא אמר, שוב אני אומר פה, זה מציאות קצת, אולי לא דומה למציאות שלכם, אבל לפעמים דווקא מציאות של אדם שכבר אין לו שום שיבוד בכלל. פה היה מציאות, עומד, מה עם הצבא? הורים אומרים, מה עם הצבא? קודם שילך לצבא, אחר כך. תעשה מה שאתה רוצה. אומר הרב צבי יהודה, הרמטכ"ל ושר הביטחון הצבאי פסקו, שאין מפריעים לאנשים שתורתם אמנותם, המתאמים להתגדל בתורה. יש! אפשרות לתחייה. זה המציאות. כך היה אז וכך היה היום. אמנם הרב צבי יהודה מאוד הקפיד, שלא יכתב בטופס, אתם לא מכירים, אבל יש כזה טופס, שאדם הולך בוועד הישיבות, מקבל, הוא מביא אישור מהראש הישיבה שלו, שהוא בחור הישיבה, והוא מקבל טופס תחייה. אז הרב צבי יהודה אמר, תחייה, לא פטור. ראשי הישיבות רצו אחרי זה, רצו אותו פטור. אבל אתה יודע מה, לא פטור, תחייה. תחייה לכמה שאני יוצא בעניין תורה, כן, אבל אנחנו לא פטורים מזה. כולנו גם מצווים לעשות את זה בשביל שתיו, וכל אחד היה הולך בשביל שתיו לעשות... אבל אתה יודע, אומר, 10 שנים תלמד, אחרי זה תלך. אז כאלה שעשו ככה, יש אלה שהולכים אחרי פחות שנים היום בישיבות הגבוהות שלנו, במרכז הר המור. כל אחד לפי עניינו, לפי מה שהרב שלו אומר, עכשיו אתה צריך ללכת או לא. בסדר, זה כבר חשבון אישי. אבל בגדול, יושבים גם יושבים ולומדים תורה. אבל שאתה ציין, לא פטור. ומתוך כך, יהיה אחר כך לברכה, למה עושה את זה? מתוך דאגה לכלל הוא יושב ולומד, ופסקו שאנשים שתורתם ואותם מתאים להתגדל בתורה, בכלל יהיו אחר כך לברכה למדינה, לאומה ולצבא, אנשים בעלי שכל ובעלי דעה מכירים את ערך התרבותי המוסרי הכלל ישראלי שיש בגידול אנשי רוח בדרגה הגדולה, הם מבינים את הערך של אנשי תרבות גדולים עבור עם ישראל בארץ ישראל, עבור כל כלל ישראל ועבור כל עולם כולו, אבל יש שלשלאות שאדם נכבל בהם על ידי אנשי משפחה שולטים עליו מכוח הרגל. לכך, כן, ואומרים, טוב, מה, אתה, כן, הוא אומר, אדם כבר מגיל 5, מגיל 10, ההורים רגילים לשלוט עליו, אז גם ממשיכים. לכן חייב להיות בירור של פריקת עול, מוטות הברזל הבלתי צודקים האלה. ברוך השם יש לנוער בישיבה, בישיבות, כישרונות אינטלקטואליים נהדרים, לכן צריך להיות ברור שאתם כולכם בריאה להיות חופשיים לעצמכם, ללכת על פי נטיותכם האידיאליסטיות, ולברור דרככם, דרככם בלי עצות של דודים ודודות. אתם כולכם אנשים מבוגרים, בירי דעה והשקפת עולם. כן, כי המציאות הזאת שהיו באים, יושבים עם המשפחה ועושים דיון, נו, מה עם הבן, מה? וואי, זה בטלן, לא עושה כלום, לא אכפת לשום דבר. וזה, זה עושה איזה מתח. אז עוד יודעים מה הדדות, אם יחליטו לבן אדם הזה, מה יהיה איתו בכל חייו? אז הרב שדעה, הקים את הצעקה הזאת, אומר, הדברים הם שייכים לפעמים בכל השלבים, וגם פה אנחנו נתקלים באנשים, שאני אומר לכם, במעשה יום-יום, חלק אולי מכירים את זה על עצמם, וחלק לא, אני מכיר. אנשים שהורים שלהם לא מניחים להם, ומאוד מפרים להם, וכל הזמן אומרים להם שאין, בלי שהם ייצאו לעשות איזה משהו בחיי, איזה, כן, יהיה לו איזה תואר, איזה משהו, איזה, בלי זה הוא לא נחשב, הוא לא... והם מפרים להם. לפעמים מגיעים לכאן, ויש בירורים, ויש... ברוך השם, בדרך כלל הם... אין פיצוצים, אבל זה לא קל.
לדעה הזו יש מקום של חשיבה, אבל לא כפייה.
כן. עוד פחות, עוד חודש. כמה היום? כ"ד. כ"ו אדר א', יש פה...
כ"ו, למה אנחנו
כ"ו? כן. יהיה פה יום הורים, בעזרת השם. נזמין את ההורים לכאן. וגם הנושאים האלה הזולים. אבל הרב ביגון, בדרך כלל הוא מרגיע את כולם וכל... יצאים לשלום. פעם היה אחד שחזר בתשובה, אבא שלו שמע את זה, אמר לו, קח את הדברים שלך, ממש, וטעוף מכאן, טעוף מהבית. אזרח אותו מהבית. אחד וחלק, הוא בא לפה, אמר, אני, אין לי בית עכשיו. וטוב, אבל הוא למד, לא, היה איתה בידעתו. טוב, איזשהו שלב, הבאבא שלו אמר, אני אבוא לרב שלך, אני חייב לדבר איתו. תקבע לי פגישה עם הרב ועם הרב. טוב, מה הוא יעשה? קבע פגישה עם הרב ביגון, ככה מאוד בפחד, וזה, מה יהיה, ו... היווה אותו עד הדלת, סגר את הדלת, הוא בחוץ, פחד עכשיו, מי יודע מה יש שם. עומד בחוץ ככה, חצי שעה, שעה, הכל רגוע. אחרי יותר משעה אבא יוצא, מחייך, אומר, יש לך רב, משהו מיוחד. טוב, נרגעו קצת ארוחות. והיו הרבה מקרים כאלה, סיפור אחד, אבל היו הרבה. פה רגועים, פה ברוך השם, אברבה כאן, החינוך הוא תמיד לבחורים, לחזור לבית, להתנהג יפה, בדרך כלל אנחנו בימי הורים האלה קמים כמה הורים שהם מציינים, שהילדים כל כך מכבדים אותם היום יותר, ומכירים בצד המיוחד שזהו לא כאן, אבל את הנקודה הזאת, שאדם בא וצריך ללמוד תורה, זה... אני אומר לכם לקרה הפוך, שאני יכול לספר לכם, לדעת לפעמים את הגבול, היה בחור אחד גם שלמד כאן, היו דברים שלא ידעתי, הוא היה תלמיד שהייתי איתו בקשר, והנה הגיעה החתונה, אני קצת מלווה פה את האנשים לקראת החתונה, ונקבע יום החתונה, יום ראשון בערב. בשבת ההורים היו כאן, הורים חילונים, והיו פה שבת, היו הרבה בחורים שעושים פה את השבת חתן שלהם, זה דבר יפה, במיוחד משפחות חילוניות, זה דבר מאוד מקובל כאן ומיוחד. אז האמא פונה אליי בשבת ואומרת לי, אפשר לדאוג שהחתונה תהיה לפני השקיעה? אני רוצה לפני השקיעה. אמרתי, בסדר, מה, היה נראה לי, מה, בקשה מאוד יפה, מה, לפעמים גם זה מוכר, זה היה בקיץ. למה לא? אמרתי, אני אדבר, אני אראה מה... מה בגלל צריך לקדש, נדבר איתו. ומה יש, מה זה? לא, יום שני... אם זה יהיה בערב, זה יום שני, הרי אחרי השקיעה, אז כותבים בכתובה, אור ליום, ביום שני, בשני בשבת כותבים, כשזה כבר, ביום שני זה יום שלא טוב להתחתן בו, אני יודעת שזה לא טוב להתחתן בו, אני לא רוצה להתחתן ביום שני. טוב, הלכתי רבי גון, אמרתי לו, רב, כך יש לו בקשה, מה? ולמדתי, אמרתי, הרב, תשמע, האמא הזאת, היא שולטת על הבן שלה כבר ממתי שהוא קטן ועד עצם היום הזה. וזה עוד חלק מזה שהיא רוצה להכתיב לו גם מתי הוא יתחתן. זה לא יהיה, והוא צריך סוף סוף להשתחרר מהרום שלו. כך הוא היה לו, כי הוא הכיר, אני לא הכרתי את כל ה... זה לא סתם איזה. הוא אמר, לא, זה לא יהיה, כתבו כבר מאוחר וזה מילי, זה לא יצא... קיצור, אז דברים שצריכים, יש להם שיעור, הדברים האלה. ובאמת, עוד קצת על עיני כיבוד אב ואם, כי באמת אנחנו, התורה מצווה אותנו לכבד אב ואם. ראינו כאן במאמרי חז"ל, והנה עוד כאן דברים, במסכת קידושין יש את זה. מקור 7 כתוב ככה, באו מיני מרבו לה, עד היכן כיבוד אב ואם. אמר להם צור אור, מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון, ודמה בנתינה שמו. פעם אחת בקשו חכמים פרקמטיה ב-60 ריבו, שכר, כן, היה איזה גוי באשקלון, דמה בנתינה. ובאו חכמים לקנות ב-60 ריבו, רגע, פרה זה אחר כך. והיה מפתח מונח תחת מרשתיו של אביו ולא ציירו. כלומר, רצו לקנות משהו, והיה לו מפתח ל... יש אומרים שחיפשו אבן לאפוד, נאבד איזה אבן בחושן. ורצו לקנות, זה היה מפתח לאוצר, לכספת, היה מתחת מותו של אביו, אבא ישר, לא רצה להראות. לא להראות. זה... הגמרא עוד ממשיכה, אמר רב יהודה אמר שמואל, שורה 6 מקור 7, שאלו את רבי עזר עד היכן כיבוד אב ואם, מה עשה עובד חכמים אחד באשקלון? ביקשו חכמים, הנה, אבנים לאפוד ב-60 ריבו שכר, רב כהנא אומר ב-80 ריבו שכר, המפתח מונח תחת אותו של אבי ולא ציירו. לשנה אחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. הקדוש ברוך הוא רצה להחזיר לו, כן? הוא הפסיד 60 ריבו. אז נולד לו פרה אדומה. פרה אדומה זה היה קשה למצוא. אז הם מספרים על 10 פרות אדומות שהיו מהמדבר ועד... ונסו חכמים אצלו, אמר להם, יודע אני בכם, שאם אני מבקש לכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי, אלא אני מבקש לכם אותו מה שהפסדתי בשביל קוד אבא. כלומר, תשלמו לי רק מה שהפסדתי בפעם הקודמת. אתם שואלים, מה הקדוש ברוך הוא רצה להראות בזה? כלומר, למה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יכול לגרום לאדם הרבה דרכים עם שכר. למה שכר בצורה כזו שנולדה לו פרה אדומה? פעם שמעתי אחד מגדולי החסידות, רב שמחה בוני מפשיסחס. אז הוא אמר שהרעיון הוא כזה. כאשר דמה בנתינה עשה מסורת נפש כזה, כיבוד דו והם כזה, והיה מוכן לבזבז כל כך הרבה כסף על כיבוד אב ואם, אז התעורר כדרוק בשמיים נגד עם ישראל. אמרו, תראו מה זה, גוי, מוכן להשקיע כל כך הרבה כסף על כיבוד אב ואם, איפה עם ישראל? גם הם מוכן יכולים לעשות כזה מסורת נפש. מה עשה כזה בכל? נתן לו פרה אדומה. באו חכמים וקנו את הפרה האדומה בכל כך הרבה כסף. וזו הייתה התשובה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הגוי מוכן לבזבז כסף על מצווה שכלית, כיבוד אב ואם. אבל עם ישראל מוכנים על מצווה פרה אדומה, שכתוב חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לה טעם, עם ישראל על זה משקיעים כסף אפילו. אפילו על משהו שהיא גזרה. אז זו הייתה התשובה כנגד הכתרוג שכביכול היה נגדים. וחז"ל ממשיכים, השאלה היא גם, למה דווקא דמה בנתינה? אליך יש כל כך הרבה סיפורים, אחר כך גם בגמרא שם, רבי טרפון, כתוב שהיה... שם את כפות רגליו שאמא שלו תדרוך עליהם. למה דווקא דמה בנתינה? הנה בגמרא עוד מביאים עוד סיפור למטה במקור 17, במקור 7 שורה 17, כי את הרב דימי אמר, פעם אחת היה לבוש סקריקון של זהב, והיה יושב בן גדולי רומי, ובאה אמו וקראתו ממנו, וטבחה לו הראשו וירקה לו בפניו ולא החלימה. כלומר, היה לו באמת מידה של כיבוד דברים. והוא היה יושב בן גדולי רומי, והיא באה והייתה קצת... מפגר את אמא שלו, ועשתה לו את כל הבושות האלה, והוא לא החלימה. וכן הרמב״ם פה הבאתי את כל הכיבוד אב ואם מצוות עשה גדולה, מורה אב ואם שקל כבודו במוראו. אלא... צריך לומר ככה, נמי לי שראיתי, תמיד אמרתי את זה, ראיתי את זה לאחרונה, את הפירוש הזה. כיבוד אב ואם, כמו שאמרנו, מצווה גדולה. ורצו חכמים ללמד את האדם. היה אדם ואומר, תשמע, כיבוד אב ואם, אם היו מביאים לנו סיפור, רבי טרפון, על כל החכמים האלה, רבי טרפון, אמא שלו הייתה כל כך מכבדת אותו, נדמה לי שיש סיפור עליו או על מישהו אחר שהייתה את הרגליים שהיה רוחץ, הייתה רוצה לשתות, הייתה מה, מתאבק באפר רגליים, משהו כזה. אז יש, אז אדם היה אומר, תשמע, אלה, כזו אמא שמכבדת אותו, יודעת להעריך אותו, זה אני יכול להבין, צריך לכבד. אבל אם האמא שלי לא יודע מה, איך היא מתנהגת, והיא בכלל מבזה אותי, גם פה אני צריך לכבד. מה הוא אומר לך, צורי, מה עשה אדם בנתינה? שגם אם היה לו מציאות כזו, כמו שהחזאי מספרים אחר כך, ובא וביישה אותו, ומבזה אותו, לא החלימה. עד כאן כיבוד אב ואם. לא הבאתי כאן, יש ברמב״ם ממקום אחר, שהוא מביא בדיוק את הסיפור הזה. ואפילו באו וביישו, הרמב״ם כותב, בואו נראה רגע את הרמב״ם הזה. איפה זה כיבוד אב ואם? ברמב״ם, כן? אין הלכות רעי. יש בספרים, בשופטים, יש הלכות ממורים. משום דין סורר ומורה, בן סורר ומורה. זה קשור לכיבוד אב ואם, שהוא לא מכבד. אז כאן זה הלכות כיבוד אב ואם ברמב"ם.
זה גם בסנהדרין.
הלכות ממורים פרק ו'. יש כאן איזה משפט אחד שגם רציתי לאום, רגע. עד אחן כיבוד אב ואם, אפילו נטלו כיסא זהובים שלו והשליחו בפניו לים, לא יחלימם ולא יצטער, לא יצער בפניהם ולא יחוס נגדם, אלא יקבל גזרת הכתוב וישתוק. וזה לפעמים אחד הדברים הכי קשים. אבל פה בדיוק הניסיון. אדם יכול לכתוב כל מיני דברים. הוא חייב לדעת שצריך לשתוק. אין לו שום רשות לבזות תורם שלו, לקלל חסי, הוא צריך לשתוק. זה מידה קשה, אבל... למה אומר הרמב״ם? רגע, הוא ממשיך, ועד אחד מוראן, אפילו היה יושב, לובש בגדים חמודות, ויושב בראש בפני הקהל, הוא בא אביו ואמו, וקרו בגדיו, ויקרו בראשו, וירקו בפניו. מאיפה הוא לוקח את זה? דם בנתינה, נכון? לא יחלימם, אלא ישתוק, וירב ויפחד ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. שאילו בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצער יותר מזה, מלך בשר ודם היה בא ועושה לו משהו מצער, היה יכול להגיד משהו נגדו? לא. וכאן הקדוש ברוך הוא ציווה אותך לעשות את זה, אז אתה צריך לשתוק. קל וחומר מי שאמר ולא להם כרצונו. אבל בשביל כך נצטווינו, אסור לאדם להכבידו לו על בניו, ולדגדג בכבודו עמהם, שלא יביאים לי מכשול. יש גם, יש דין כיבוד הבנים, להורים. לא, למה, בקפדן, וכל זמן מכרח את הילדים שלו לעשות דברים וזה, בסוף הבן יכול להיקשה. לא צריך יותר מדי להם. אלא עם חול והתעלם, שאב שמחל על כבודו, כבודו מחול. זה חזל אומרים על, עובדים את זה מיעקב אבינו, כתוב בסוף פרשת ויצא, ויקרא יעקב לאחיו לאכול לחם.
אפילו יעקב היו אחים.
כן, אחים, אח אחד היה לו עשיו, הלוואי וקברו, ככה גם המדרש אומר. אלא בניו היו. וכשהגיעו לשכמו, קראם בנים. קראם אחיו. כלומר, ברגע שהם כבר גדלו, אז יעקב ידע לעמוד על הגדלות והבגרות שלהם, ולהתנהג איתם יותר כבר באחווה, לא כבן, לא כאבא אל בן. זה דרגה של... כותב את זה הרב בר שאול בספר ריח מים. אז זה קצת הבירור כאן שאנחנו... מהגמרות האלה, מדם, הנה, הכיבוד אביהם. יש עוד דבר שרואים גם כן בתורה, אנחנו יודעים ש... אברהם מצווה לאליעזר לקחת אישה לבנו מחרן, כן? אבל ואילו יצחק שלח את יעקב ואומר לו לא תיקח אישה מבנות לחת אלא לך ל... למה אברהם לא אמר ליצחק את זה בפירוש? אומר כאן בתשע, תראו קצת שני, מה זה לא ציווה יצחק את בנו? אומר המשך חוכמה, מה לא ציווה יצחק, לא ציווה אברהם את יצחק בנו שלא יישא אישה לא תקנעני? מכאן ראיה למעריק שהביאו הרמה, עוד מעט נתקל בזה, הרב ציודה מזכיר את זה גם, הרמה מביא בהלכות כיבוד אב ואם, ביורה דעה, ביורה דעה, בשולחן ערוך זה מופיע ביורה דעה, הלכות כיבוד אב ואם, שם זה מפורש, הלכות כיבוד אב ואם. הרמה שם מציין שבמקום של ענייני נשואין, האדם בא, נפגש, סוף סוף מוצא אישה ש... הוא חושב שרוצה להתחתן איתה. הוא בא הביתה, מביא אותה הביתה, וההורים, טוב, תלוי מה, כן? אם הם רואים, לא יודע, חס וחלילה, שלה איזה משהו שהוא לא רואה, לא יודע, לפחות שיסתכל, איזה נכון. אבל אם מתחילים הסיפורים האלה, זה לא מהעדה שלנו, זה לא מתאים לנו, תראה איך היא נראית, היא נער, כל זה, הוא לא חייב לשמוע להם, אומר השולחן ערוך, אומר הרמה בשם מואריק. אז אומר כאן המשך חוכמה, כאן הוכחה לדברי המואריק שהביאו הרמה, כי למה אברהם לא אמר ליצחק אל תיסע? כי יצחק לא חייב לשמוע בקולו, אז לכן אברהם לא אמר לו. את אליעזר העבד הוא אמר, אתה תלך להביא לבני אישה ממשפחתי. אבל אברהם לא ציווה את זה ליצחק. ומה שציווה, אומר, מכאן, שהבן לא חייב לשמוע לאבי מוכר בו לישא אישה שהוא חפץ. ומה שציווה יצחק ליעקב לא תיקח אישה מלא תקנעני, ומפני שאמר לו, ויתן לך את ברכת אברהם את ארץ מגוריך, אז אם אתה רוצה לקבל את ברכת אברהם, זה בתנאי שלא תיקח אישה ולא תקנעני. אז את זה יצחק יכל לעשות ליעקב. להגיד לה, הברכה שאני מברך אותך היא בתנאי שלא תיסע אישה. זה כן. אבל לצוות אותו ושהוא חייב לשמוע בקול הזה, הוא לא. אבל זה הרב יהודה גם הזכיר, תראו כאן בעשר, זה המשך לשיחה שהזכרנו קודם. כיבוד הורים ועצמאות. אלה שגורמים ביטול תורה למוכשרים לעסוק בה, צריכים לדעת מהי האחריות שרובצה עליהם, רובצת עליהם. הלכה פסוקה שיש גבול לכיבוד אביהם. אם ההורים אומרים לעבוד על דברי תורה, אין כאן מצוות כיבוד. גם ביטול תורה למי שראוי להתגדל בתורה, נקראת עבירה על דברי תורה. אם אדם רוצה ללמוד תורה, ואומרים שלא נותנים לו, אז זה עבירה על דברי תורה, ופה לא חייב לשמוע עליהם. נוסח זה, שזכות ההורים מלפני 10 שנים נמשכת עד עכשיו, הוא מוטעה. אחרי גיל בר מצווה, ילד מתבגר ונעשה אדם עצמאי, הבוחר בעצמו את דרך חייו. גם לימוד תורה בישיבה הוא בחירת דרך חיים, והיא תהיה לברכה בסדר לשמיה. ברוך השם, כולכם מבוגרים, ויש לכם די כוחות, די שכל, די חוכמה, ודי כושר להחלטה המוסרית כדי לראות צריכים את דרך חייכם. אין כפייה דתית. אדם יכול לחיות חיים שרובם קודש, שרובם חול, אבל מתוך בחירתו הוא, ולא מתוך לחץ מבחוץ. לא בכפייה דתית, ולא בכפייה אנטי-דתית. הציוד היה פעם שותף לליגה נגד כפייה דתית. כמו כן נקבעה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שאם מגיעים לפרק של שידוכים, אין להתחשב בכיבוד אביהם. כמובן, הנישואים צריכים להיות בכשרות, אבל אין זכות להורים להתערב. נכון שהדבר גורם לפעמים תרגולות משפחתיות, ועם כל זה, צודק ואמיתי שקרובים לא יתערבו. במקור ההלכתי בדברי המעריק, זה מה שמשך המסקין, נצרה פירוט יותר שעניין זה. הוא מתמרמר על כך שהורים מתערבים, וכפי שהוא מדגיש בביטוי המיוחד, וגורמים בכך מניעת צורה רובייה. לפעמים אדם יתעכב, אחר כך יתעכב מזה, אחר כך יהיה איזה משבר מהדבר הזה, עד שהוא מתאושש, עד שהוא אחר כך מוצא אחרת, או שהיא, לוקח הרבה שנים, ומעכבים פירה רובייה. כמו שהתערבות בענייני שידוכים אוכלת בפשע, לא פחות חמורה התערבות בקביעת דרך חיים, ודרך התפתחות תרבותית ורוחנית של אנשים מבוגרים, שעברו בכמה שנים את גיל הבר מצווה. אני אספור. הוראה ברורה, חייב ציודה בדבר הזה, שאני מדעת איך... אז ראינו שלילת העבדות בכל מיני מצבים, ומצד שני אמרנו את זה קצת ברמז, יש צד של עבדות שצריך להיות באדם. יש בספר יסוד ושורש העבודה, הוא מביא מלשון הזוהר ככה, מקור 11, בתרי זינין, תרן זינין עקרון ישראל לקודשו בריחו. ישראל נקראים בשתי שמות, בשני סוגים בקדוש ברוך הוא. עקרון עבד, תכתיב עבדיים, ועקרון בנים, דכתיב, בנים עדיין שלכם. הוא ממשיך כאן, בזמנים ליד עלי ברנש לקודשו ברוך הוא באורך כלל, הוא יקרא עבד. מה זה עבד? דוד, פיקוד הדמרי, ולט לרשו לחפשה בגניזו, וברזן דביתה. כלומר, העבד, הוא עושה את מצוות אדונו, ואין לו רשות לחטט בגניזים של הבית. אחר כך אומר, ויש צד של בן שהוא יכול לחפש בכל הרזין דביתה. כל צור הוא אומר, אדם צריך להיות מזה ומזה, לעבוד את השם בצד של בן ולעבוד בצד של עבד. עוד דבר כותב הרב חרל"פ במקור 12, כל מגמת מצרים בית עבדים הייתה ללמד ולשנן שכל הצלחת האדם היא רק בעבדות. כלומר, למדנו שעמך להיות עבדים. זה נראה הפוך לכאורה. יצאנו מעבדות. רב חרל"פ אומר שמה שקיבלנו במצרים זה לדעת איך להיות עבדים. כתוב בנימוסים, בחוקי מצרים, שאין עבד נעשה מלך ואין לובש בגדי שרים. זה לכן חז"ל אומרים את זה על שר המשקים, שהזכיר סוף סוף את יוסף. אז מה הוא אמר? ושם איתנו עבד... נער עברי עבד לשר הטבחים. למה הוא אמר את זה? כי הוא לא רצה שפרעה יבחר את יוסף להיות מלך. אז הוא הזכיר לו שהוא עבד, ובחוקי מצרים היה כתוב שאין עבד נעשה שר. והוא מכשירים את העבד לעבדותו עד שלא רוצה להשתחרר, וגם לא יוכל להשתחרר. ככה הייתה העבדות של ישראל במצרים, עד שאמרו חדם מנבדה את המצרים, כי תם לעבד מצרים. כלומר, עשו אותם כל כך עם תכונות עבדותיות כאלה, שהם כבר לא רצו לצאת. ויוציאנו השם אלוקינו משם, שורה 8, מאותה עבדות המבוזה, לעבדות הוא אמר להיות לו לעבדים היא החירות היותר מוחלטת, שכן בעבדות כזו נעוץ כוח האדנות העליונה שהוא גילוי כבוד השם. מסביר הרב שלו, אז אם כן, אז איך זה? אז מה זה הצד הזה של יכולה? זה צד של עבדות, ואתה קורא איזה חירות. אומר הרב צבי יהודה, גם כן, בעניין, יש קניין תורה, פרק שישי באבות, יש שם קניין תורה, פעם הרב צבי יהודה, שיעורים שהוא נתן, מישהו סיכם, יש כזה ספר קניין תורה, על הפרק האחרון של, של, של מסכת אבות, דברים נפלאים של הרב צבי יהודה, מישהו סיכם את זה, והוציאו את זה לאור. אין לך בן חורים, חזר למי שעוסק בתלמוד תורה. מסביר הרב צבי יהודה ככה, בוא קצת נתעמק בזה, כי זה מסביר לנו מה זה באמת, איך, מה, איפה צד של עבדות ואיפה לא. שורה, מקור 13. אין לך בן חורים שעוסק בתורה. כיוון שכל העוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה, הוא עולה למעלה גדולה בלימודו את התורה, המגדלתו, מרמתו על כל המעשים, נעשה בן חורים. וככל שיש לאדם עיסוק וקישור לתורה, כך מציאות דבקותו בתורה היא חירות ולא עבדות. כי ההישמעות לתורה היא הישמעות לעצמותו, לטבעו הישראלי. מה זה אדם מישראל? מה זה? כלומר, התורה היא הכתובת של אדם מישראל. זה מה שמונח בו באמת בתוכיותו. להישמע לתורה, כן? זה באמת להישמע לעצמיות היותר פנימית שלך, לחירות היותר עליונה שלך. וזה אתה צריך להישמע. לא יהיה שום כוח זר לך, כמו שאמרנו, עבדות זה שיבוד לכוחות זרים ששולטים עליך. חירות זה ההישמעות לכוחות הפנימיים שגנוזים בך. זה מונח בתורה. בתורה אתה מגלה את זה. הישמעות לתורה, שורה שיש מקור 13. כי הישמעות לתורה היא הישמעות לעצמותו, לטבעו הישראלי. חוקי התורה הם החוקים הפנימיים של הווייתנו. ולכך התורה היא סוד חירותנו. האונס הפנימי אינו אונס. העובדה, זה, אני חושב רומס כאן לדברים של הרמב״ם, מפורסם, דברים של הרמב״ם בהלכות גירושין. הנה כאן. כתוב, ידוע שאדם שנותן גט באונס, כופים אותו. מישהו בא, לא יקח, אקדח, אומר, תן לגט, אם לא אני אוהב אותך. אז זה לא, זה לא, זה לא גט. גט באונס זה לא גט. אבל אם כתוב אבל שבית דין יכולים לתת לו מלכות עד שיאמר רוצה אני, וזה כן יקרא גט. אז שואלים איך זה גט? זה גם עולה בכפייה. אז אומר הרמב״ם, אני לא יודע אם זה לשם, אני חושב שכאן
סוכה
ילד
בטלוויזיה.
אז הרמב״ם פרק, אולי לקראת הסוף, נכון? איך הרמב״ם כותב את זה?
יש גם שם לגט הזה, יש שם אחד.
מה, גט?
כן, לגט הזה, שקופים את הבעל כדי לתת את השם.
אני נראה אם אני צריך למצוא את זה, אני לא... אני יודע איזה פרק, אני יודע איזה הלכה. טוב, אז הרמב״ם שם אומר ש... רגע, היי. טוב. הצלחתי. מה זה זכור לי שהרמב״ם אומר שקופים אותו, שבעצם הרצון הפנימי של האדם זה לקיים את מצוות התורה. ומה שאנחנו כאן קופים אותו זה בעצם לגלות את הרצון הפנימי שלו. אז זה לא נקרא כפייה. בכפייה הזאת, שכביכול כפנו עליו, כן? הבנו אותו לרצון הפנימי שהוא רוצה לקיים את חוקי התורה. התורה אומרת לו, מה זה מדובר באדם שחייב את גט לאשתו. מכל מיני סיבות, הוא עשה כך וכך, הוא חייב את גט לאשתו. מבחינת תורה הוא חייב את גט לאשתו, הוא לא רוצה לתת. אז זה כופים אותו עד שמה רוצה אני. לכאורה זה אונס? לא. זה כפייה שבאה לגלות את הרצון הפנימי שלו. זה לא כפייה. זה לא כפייה. אני לא יודע איפה הוא. לא רציתי את זה. זה אחד אני... זה פחות גיטי. זה כאן הכוונה שהרב צבי יהודה הזכיר כאן, אתם רואים, במקור 13, שורה 7. אונס הפנימי אינו אונס. העובדה שאדם אינו יכול לחרוג מסגרתו הביולוגית אינה מהווה שלילת חירותו, שהרי זה טבעו. הוא הדין, עניין כישורו של אדם ישראל לתורה. היא טבעו הפנימי, הסגולי, העוסק בתורה ובתורה נשמע, הוא איש החירות האמיתי, שנתגלמה בו ההרמוניה הנפשית האידיאלית. הוא עוסק באמת מה שהוא צריך להתעסק. הנה, גם כאן תראו במקור 14, תלוי הרב צבי יהודה אומר ממה אדם נפעל. אז תראו בשורה 7, יש הלכה, בהלכה הגדרות לגבי אונס שיכול להיות, שהאונס פירושו אונס חיצוני. אונס מוגדר כמצב בו אדם ינס לא מעצמו, אלא מבחוץ, באופן חתוך ומגובל. אבל אונס פנימי, לאו שמי אונס. אם מסובבים סיבות עד שאדם מוכרח לעשות דבר מה, זה מה שאנחנו מזכירים כאן, זה אונס פנימי. אמנם הוא עושה כאן בגלל סיבות שסידרו אנשים אחרים, אבל הרי לכל התנהגות יש סיבות, גלגולים שהתגלגלו, אבל ההחלטה הייתה מתוך שיקול דעתו, מתוך המערכת הנפשית הרגשתית הכללית הפנימית שלו. כך נפעלות שאינה לשבח, אינה נפעלות מבחוץ, אבל נפעלות מבפנים, אינה השתעבדות. עבדות פנימית לריבונו של עולם אינה עבדות, אלא חירות, בריאות, נורמליות. היא יותר מאושר מאשר אונס פנימי. היא שיא החירות, שיא הנורמליות, שיא האידיאליות להיות עוסק בתורה. זה לא עבדות. יש הרבה מדרגות בזה. אז זה אני אומר כאן, מצד אחד ראינו שלילת העבדות, מצד אחד, כן, לפעמים אומרים, הוא מקבל עליו עול מצוות, אז אוי, זה נשמע, לא, אבל זה עול הנעים של המצוות. העול הזה זה באמת, דרכו אני מגיע למה שאני באמת צריך להגיע, אני מגיע לחירות הפנימית שלי בעול הזה. אז צריך להיות עבד. צריך להיות עבד השם, שהוא לבדו חופשי. הוא באמת, כמו שאמר רבי יהודה הלוי. יש כאן משהו קטן, לא שייך לכל העניין הזה. הוא ממש איזה דבר תורה יפה לפרשת השבוע. בסוף, ב-15, זה משהו שהרב צבי יהודה שאני מאוד אוהב. היום יצא הרבה הרב צבי יהודה, אבל אני בדרך כלל נוהג להזכיר אותו. כנראה. אבל כאן זה משהו... כתוב בפרשה, כי תורי חמור סנחה רובץ תחת מסעו. אל, לא תוכל להתעלם, עזוב תעזוב עמו. הרב צבי יהודה למד כאן רמז למצבים בגאולה. כי תורי חמור סנחה, הוא רמז אל החומריות. ההשתעבדות לחומריות. כי תורי חמור סנחה, כלומר תראה את החומריות מתגברת. כל, אין אידיאלים. מתוך כך מגיעים למצב שרובץ תחת מסעו. מה זה רובץ? אומר הרב צבי יהודה, הסדר הנורמלי של עם ישראל זה ציבור. מה זה ציבור? ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים, מורשעים. כך יש רמז של קדמונים. זה ציבור. אבל פה התהפך הסדר, והציבור נהפך לרובץ. רשעים למעלה, בינוניים, צדיקים. נהיה סדר הפוך, מה עושים אז? הרשעים הם גם כן חלק בכלל ישראל, אבל המצב הנורמלי, הצדיקים למעלה, ואז גם ניתן לסבול מציאות של רשעים. אבל לפעמים מופיעים תסבוכת נורא שבא הרשעים למעלה, ואז הציבור רובץ. כי תרח המור סונחה רובץ, יש חשק לברוח חס ושלום. אומרת התורה, לא תוכל להתעלם, אין שום אפשרות לברוח, זאת המדינה שלנו, זאת הממשלה שלנו, וחדלת מעזוב לו, חלילה וחס. לא קיימת אפשרות כזו. אולי יש אנשים שרוצים להיפטר ממנה, אני לא ניתן להם את הנחת רוח הזו. לא ניפטר, לא נברח, לא נעזוב. אנו נעזור, עזוב תעזוב עמו. אנו ביחד עם כלל ישראל, על אף כל הצרות. יש הרבה צרות, וגם צרות מבפנים, אבל אנו שייכים לכלל ישראל, על אף כל הסיבוכים. אנו אומרים, אני מאמין שתמיד בית המשיח, אבל יש את מאמין, כל עוד אחת כלו. עם כל זה! אבל אתה יודע, מדגיש, עם כל זה! עם כל הסיבוכים! בתוך הסדר הכללי של השוכן איתם בתוך תומתם, אין כאן שום פשרונות ושום ויתורים, אלא צריך עמידה בתוקף, אבל בפנים. כמובן יש מדרגות בעניינים שונים שצריכים תיקון, גירות, כהלכה, זה היה הדברים שאז היה, גירות כהלכה היה על הפרק. אמרנו נסבול קצת, ואחרים יסבלו קצת, ובמשך הזמן הדבר יסתדר. אבל שלמות הארץ, יהודה ושומרון, גולן ויריחו, שם זה היה אז הבעיות עם הגויים, אז זה צריך לעמוד בכל תוקף, במסירות נפש ובתקיפות. גם בעניינים שבינינו נתכוונה לפשרות, אלא שתימצא בהדרגה, הבנה הדדית, מתוך אהבה ואחווה שלנו לרוב. זה היה הרעיון שלו. כי תראה לך מוס ואחר רובץ, עזוב תעזור ממנו. צריך לפעול עם עם ישראל, עם, ולא חלילה לשבור את כל הכלים. ככה זה היה.